אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
כל יום הייתי שוכח איזה 4-5 דברים ממש חשובים. ופתאום, לא שכחתי כלום. יצאתי מהבית פשוט בטייק אחד. לא הייתי צריך לחזור 3 פעמים כי שכחתי משהו. וואו, והרגשה היא הרגשה אגב פיזית. יש משהו כאילו זה מרגיש בדם או בשרירים.
שלום איתי הרמן.
שלום גאולה, מה קורה?
הכל טוב.
יופי.
אני תוהה עם השם איתי הרמן, כן. מוכר כמו הצ'ייסר, ההוא מהמרדף, ההוא מהחידות, ההוא מהטריוויה, ההוא שיודע הכל, הגאון הזה.
מוכר, כן, לפעמים אני מקבל את... אבל מה השם שלך באמת? תזכיר לי איך קוראים לך? כן, כנראה שהצ'ייסר יותר מוכר.
וזו שאלה שאתה יודע לענות עליה, אני לא קוראים לך, כן, מן הסתם. נתחיל בהתחלה.
כן.
איזה מין ילד היית? גאון כזה?
תלוי באיזה גיל. לא הרגשתי גאון. בית הספר היסודי אולי זאת הייתה תקופה ככה שזהרתי באופן דומה אולי לאופן שבו אני זוהר היום. אחר כך לא כל כך אגב, עם קשיים וכאלה.
רגע, עוד לפני הקשיים, מה זה זהרת מבחינת ידע? כלומר, אתה יודע לענות על הכל, אתה יודע המון דברים שילדים בגילך, ילידי אותו שנתון לא יודעים?
כן, בבית הספר היסודי, אז היה לי קל. אני אהבתי. כנראה שאהבתי גם ללכת לבית ספר, בגלל שבאמת פעם ראשונה פתאום יש איזשהו מבחן שבו אני יוצא ממש טוב.
עם יתרון יחסי.
מה זה עם יתרון יחסי? יש את הילדים שהם הכי טובים בלימודים בכיתה, אז הייתי אחד מהם.
אחד מהם, בהכל?
כן, לא בספורט.
בהכל שקשור למוח?
כן, את יודעת, חשבון וזה, וידע כללי ודברים כאלה, כן. אז הייתי חזק מאוד. אני זוכר שני דברים, אחד זה שכן מאחורי הגב שמעתי מחונן. אמרו מחונן.
לא חנון, מחונן?
לא חנון, אני חושב שגם לא הייתה מילה. אני גם לא, טוב, אני לא מזדהה עם המילה, אני לא אוהב את המילה.
את המילה חנון?
חנון. וגם זה אחד, ואני זוכר שאימא שלי אמרה לי, דעתי בכיתה א', שהלכה לשמוע אגב את אריקה לנדאו, בבקשה.
מחוננים,
כן. ואריקה לנדאו אמרה, אין דבר כזה, מחוננים, יש מעוניינים. אימא שלי מאוד אהבה לחזור על המשפט הזה, ואני הפנמתי את זה, אני עד היום חושב שמחונן... יש מן הסתם איזה מין דבר כזה, אבל זה בהגדרה משהו מאוד בעייתי.
אבל זה אלה שרוצים יותר לדעת אולי.
כן, מה שיש זה את הסקרנות, וזה אני זוכר, כן, מגיל של כיתות נמוכות.
אבל זה משהו שנולדת איתו הסקרנות, או שזה משהו שפיתחו לך בבית? תקרא, תראה, תלמד, תפתח עיניים, בוא אני אלמד אותך על, בוא תשמע על האיש ההוא, המנהיג ההוא, הערך הזה באנציקלופדיה, אביב.
אמרת שני דברים שונים. אחד זה, האם זה משהו מהבית, משהו ש... אז התשובה היא כן. האם זה באמצעים שנקט, שציינת כרגע, בוא תראה, זה פחות. זה היה אגבי מאוד.
אז מה זה מהבית?
מהבית זה, אני בטוח שקיבלתי את זה משם. אני חושב ש... ואני חושב שוב גם כן, עד היום, הדרך הטובה להנחיל את הידע, או לגרום עניין, זה לא להגיד, בוא, זה מעניין, או בוא, זה חשוב, אלא פשוט לספר איכשהו להביא את זה, בדרך אגבית. אבל אני לא מייחס להורים שלי כזה תחכום, שהם הבינו מה הם עשו, כשהם עשו את מה שהם עשו.
כלומר, לא הייתה איזושהי תוכנית מסודרת, אנחנו נגרום לו להתעניין יותר, להיות סקרן. זה משהו באטמוספירה של הבית שקיים, נכון? ששווה לדעת, ששווה ללמוד, ששווה להחכים.
כן, וגם העניין הזה שנגיד אימא הייתה מספרת את הסיפור על משהו, וגרם לי להתעניין, האורחים הגדולים שלי.
ואז כשאתה מתעניין, אתה לבד לוקח את קצה החוט שניתן לך וממשיך עוד לנבור בו?
זה בהחלט.
להשתלם בו?
ככה זה מה שמאפיין אותי בטח בעשרות שנים האחרונות, אבל כן, זה בא משם, ואני שאלתי את אימא שלי לפני כמה זמן על העניין הזה של איך זה שבאמת הייתי בהמון חוגים? אז היא אמרה, אבל כל הזמן אתה ביקשת. ואני זוכר את זה ככה גם כן. כנראה שאני ביקשתי כל הזמן. הם כן לקחו אותי באמת לנוער שוחר מדע ואומנות, הם אמרו שיש לי איזו תשוקה לגיאוגרפיה, אחת מיני רבות. אז היה עניין...
והייתה לך או שהחליטה
כן,
שהייתה
לא,
לך?
לא, לא, כן. לא, הייתי נועץ מבטים במפות כל הזמן, ולומד כל מיני שמות של הרי בירה וכאלה. אז לקחו אותי בהתחלה באמת, החוג הראשון היה גיאוגרפיה, ואחר כך אני זוכר שכל פעם הייתי מחכה שיגיע, אני רוצה לומר קטלוג, זה לא היה קטלוג, זה היה דף כזה, דף מודפס, של הקורסים של
שנה הבאה. של הנוער שוחר מדע?
כן, כן, ואז הייתי בוחר, כן.
אז בכל זאת קצת חריג לילדים, נכון? רוב הילדים לא כאלה, אתה נותן להם חוגים, אז הם בוחרים במנעד שבין ג'ודו, כדורגל, ריקוד, מחול, ציור, אולי נגינה.
אני לא יודע כמה המבחר היה בסוף שנות ה-70 עד כדי כך ש... כן. כן, אני חיפשתי את זה. והיה לי ברור שאני הולך ללמוד פסנתר, למשל. כי אמא הייתה מורה לפסנתר. אבל אמא שלי, שוב, אחד הדברים הטובים אצלה, היא אמרה, כשהגעתי לכיתה א', היא אמרה, אבל אני לא אלמד אותך פסנתר, כי זה לא נקרא ללמוד. שלחה אותי למורה. אז, וככה, לאט לאט התמלא לי הלוז. ואז החלטתי שאני רוצה כדורסל.
בגלל הגובה?
כן.
כבר היית גבוה?
לא, הייתי הרבה יותר גבוה אפילו ממה שאני, הייתי ממש הכי גבוה.
יחסית לבני גילך.
כן, 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 כן. לא, היום אני באיזשהו אחוזון הגיוני, אני חושב שהייתי על המאה או כמעט במאה. אז גם, ילד גבוה מסתובב בעולם, אומרים לו, נו, אתה בכדורסל? אז כן.
היית טוב בכדורסל?
לא.
לא היית טוב בכדורסל.
לא הייתי טוב, אבל התמדתי ואני ממש שמח על זה. אחרי 5 שנים כבר הייתי סביר. אז כבר...
כבר ידעת להחזיק כדור.
כן.
אפילו לכדרק.
לכדרק קצת,
אז תכלס, זה יושב לי בראש על כל המשבצות שממילא ישבות לי בסטיגמה.
אוקיי.
של אמא מורה לפסנתר.
אוקיי.
מה עושה אבא?
אבא עובד, מנהל סניף של חנות סטריאו בתל אביב.
חנות סטריאו, אוקיי. ואתה הולך לחוגים, ואתה רוצה לדעת המון, ובבית מאוד מעודדים את זה, ואתה הילד הכי מתעניין בכיתה.
אחד מהשניים שלושה.
ואחד התלמידים הטובים.
נכון.
בכיתה. מתי אתה מרגיש שיש לך יתרון בזה?
בבית ספר אני מרגיש.
מה, מהמבחנים, מהמורה, מזה שילדים אומרים לך מאחורי הגב, וואו, הוא מכונן אולי?
כן, כבר משם.
וזה כינוי גנאי מכונן? או שזה בהרצה?
אני, מכיוון שאני שומע את התמיהות האלה בעיקר מאז שהתפרסמתי, אני היום אולי מעריך יותר מתמיד את החברים שלי לכיתה.
לא, אני חושבת...
כשאלו, חטפת המון מכות, נכון? לא חטפתי מכות, והייתי מקובל?
לא, אני חושבת שזה היה מהשנתונים שבהם זה היה מוארך, ואחר כך זה השתנה לרעה.
לא יודע אם אני רוצה להאמין לך או לא, אבל זה מה שהיה אז, כן. זה לא...
עדיין תלמידים שידעו נחשבו.
אני חושב שמה שהיה חשוב וכן הבנתי, וזה דווקא עונה על השאלה למה אולי לא חטפתי מכות, כי אני זוכר שלא השבצתי,
okay.
לא הרגשתי שבאמת יש במה להשוויץ, אבל גם הייתי מודע על העניין הזה של לא להתפאר בזה יותר מדי.
ואיפה זה היה שימושי שלא בכיתה? נגיד, היום אני יודעת איפה זה שימושי לך, אבל, ואתה עושה מזה גם כסף, אבל איפה זה היה שימושי בנוסף לכיתה?
אני חושב שהמקום שאולי התחלתי בו, ככה, אני מנסה לנבור באמת בשאלות האלה, זה שכנראה גם המקום הסקרני זה המקום הזה שאני הייתי ילד, גם בן זקונים וגם ילד קטן בכל המשפחה. זאת אומרת, אני זוכר את עצמי כילד קטן, 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 קטן בכל קונטקסט.
בן שלישי.
בן שלישי, והאבא הוא הכי צעיר. זאת אומרת, הייתי הצעיר בדורי. זאת אומרת, אין לי בני דודים בגילי. כל הזמן... מדברים דברים שאני לא מבין, לא מבין, לא מבין, לא מבין על מה מדברים.
כלומר, אז לשחות בחומר בסביבה של אנשים מבוגרים יחסית, שם זה כבר היה לך שימושי.
כן, מבוגרים יחסית זה גם גדולים ממני ב-4-5 שנים, זה גם כן. אבל הדבר הזה של כאילו, וואו, לא מבין כלום. ואוקיי, וצעת להבין על העולם עוד, 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 עוד. וזה בא משם, ולכן אני הרגשתי שזה שימושי, שאני יכול להבין על מה מדברים.
ומתי אתה מבין שאתה יכול לעשות עם זה יותר מלהבין על מה מדברים?
ממש, תראי, בסוף התחלתי לעבוד בזה, כי אני כתבתי וערכתי שעשונים.
כן, יש לי רשימה די מפוארת, ששטוס, המלך הטריוויה, ומי רוצה להיות מיליונר, ומונית הכסף, ואל תפיל את המיליון, כלומר, בשלב הזה אתה כבר יודע לגמרי, שאתה יכול לכתוב שאלות לאחרים, ולהתפרנס מזה.
כן, זה התחיל בחלטורה שנקרא, זאת אומרת, העבודה עצמה.
גלגל המזל, גלגל המזל, כן. וארז טל, אוקיי.
כן, זה חלטורה מכיוון שהייתי סטודנט, וזאת הייתה עבודה סטודנטיאלית, והיו שם הגדרות, את יודעת, מפורסמים צביקה הדר, מאכלים חצי מנה, זאת אומרת, לא ידעתי אפילו שזה טריוויה, אבל האמת שזה גם, זה ידע, זה כבר להבין איפה הדברים ממוקמים בספר, וזאת עבודה של עריכה, שבדיעבד אני מעריך הרבה יותר את מה שעשיתי היום, מה שערכתי אז.
כי אז נראה לך, מה זה שאלות?
כן, חשבתי שזה מחשב מוציא את זה, גם לא ידעתי מה זה, לא ידעתי, לא היה לי שום ניסיון בתקשורת או משהו כזה. ואז התחלתי להתעניין בשעשונים באופן כללי.
כפותר או ככותב?
לא, כמתעניין. כסתם, כי זה כבר קצת נהיה המקצוע שלי. כשהתחיל גלגל המזל, הסבירו לי שזה רץ בארצות הברית כבר משנות ה-50. זה היה שנת 95, ואומרים, יש אנשים שעובדים שם 40 שנה, יכול להיות שתפסת את ג'וב חייך, היום אתה הייתי בן 24, וכזה, זה קנה אותי, ואז ראיתי בארצות הברית יש ג'פרדי. ואז התחילו להפיק את ג'פרדי בישראל, זה נקרא מלך הדחיביה. וכשזה התחיל, אמרתי, וואו, אני יודע איך לעשות את זה, ואז אנשים שהיו רואים משהו בחול, היה להם יתרון, כי לא היו משיגים דברים בארץ, אז אמרתי, אני יודע איך לעשות את זה, ובאמת נכנסתי לשם למערכת, וישר נהייתי כותב ראשי, וכו' וכו'. ואז הרגשתי, וזאת ההרגשה הנהדרת הזאת, שאתה באמת, אתה כותב, מישהו משלם לך על הדברים שנחשבים נורא מטופשים שאתה זוכר. זה ממש עד כדי כך.
שאתה יודע ואחרים אולי לא מתמחים בזה.
עצם זה שאני זוכר, כן, שאני זוכר.
אבל זה מה שרצית לעשות כשתהיה גדול?
לא.
רצית משהו? ידעת?
לא חושב.
לא היה כיוון.
לא.
בגלל שאתה ידעת שאתה עם הראש שלך, השאלה נשמעת כמו מחמאה, אבל
טוב. אז אני לא חוכמה.
שאתה תוכל לעשות מה שתרצה בגדול. תרצה להיות מהנדס, תהיה מהנדס, אתה רוצה להיות רופא, תהיה רופא. משהו עם הראש שלך אתה תדע לעשות.
האמת שזה נכון, שזה עבר לי בראש. כן, דווקא זה נכון שזה היה. אני זוכר את עצמי בכיתה ת' מתחילים לדבר על מה יהיה בתיכון, אז חילקו לנו איזה אלון. שוב, זה דברים שרק בדיעבד, אני חושב, באמת מרחק שנים, שאולי אני היחידי שקראתי את האלון הזה מההתחלה עד הסוף, כדי להבין איך להתקבל לכל חוג שאולי אני ארצה, ולא ידעתי מה אני רוצה. אז למשל, לפחות אז, זה היה 9 יחידות מדעיות, אז כבר תכננתי שנלמד משהו מדעי, ואני לא ככה.
אם כבר חזרת לרגע לשנות התיכון, למה אמרת שבתיכון כבר הרגשת פחות מיוחד, פחות זוהר מאשר ביסודי?
זה אפילו התחיל כבר בחטיבת הביניים, החומר נהיה קשה באמת. זאת אומרת, עכשיו, בשביל זה זה כבר לא כנראה מה שהיה לי מאוד אינטואיטיבי בתור ילד. אז באמת, ושוב, ודווקא המקצועות המתמטיים, המדעיים, אתה לא יכול...
לשלוף.
אתה לא יכול, כן, זה לא... אי אפשר... אם אני לפחות, אבל זה גם נכון לגבי הרבה אחרים, אם אתה מפספס משהו, אז אתה לא יכול להמשיך, אין איך לחפות.
אתה צריך ללמוד את הפרק שהחמצת.
כן, אז את זה הרגשתי, אבל הרגשתי את זה במיוחד בפיזיקה, עשיתי 5 יחידות, ומתישהו הם המשיכו הלאה, ואני נשארתי מאחור, ואז ההתדרדרות הייתה מאוד מאוד קשה, וזה באמת איזו מתחושה כזאת של... אני אעשה פרסומת לעצמי, סיפרתי אז בפודקאסט שלי. הדבר הזה שרק היום הבנתי מה הרגשתי, הרגשתי מה שבדרך כלל תלמידים מרגישים.
כישלון?
קודם כל כישלון ממש, והדבר הזה שאתה מכניס את העיניים שלך בשולחן כדי שהמורה לא תראה
תפסח
אותך.
תפסח עליך ולא...
כן, אולי לא
אולי
תשאל
לא,
אותך.
אולי לא תשים לב.
כן, כן. איך התחמקתי ואיך לא... ישב לידי איזה ילד שפגשתי אותו לא מזמן, גאון היום הוא. מפתח צ'יפים באינטל. לא משנה, בכלל הייתה כיתה מאוד מוצלחת שם, ואני רק, שלא ישימו לב שאני כזה גרוע. ואז הבנתי שזה בעצם, אני יודע איך מרגיש תלמיד גרוע, וזה קרה לי, בי"א, י"ב.
שזה לא רע לחוות גם את זה בדיעבד, אני מניחה, אתה יודע. אני יודעת שיש לך הפרעת קשב וריכוז, כי קראתי שסיפרתי לעצמך. כל השנים האלה, עד גיל 24, שאתה מתחיל ממש לעבוד בפיתוח שעשויוני או חידוני טריוויה, אתה לא מרגיש את זה, אתה לא יודע שיש לך איזה משהו שמקשה עליך בכל זאת, ואפשר לפתור אותו, זה פתיר, אפשר לעשות זה יותר קל. אתה לא מרגיש את זה, אתה לא יודע לנסח מה זה?
אני לא יודע לנסח, את המילה הפרעת קשב וריכוז שמעתי בפעם הראשונה שמישהו אמר לי, תלך תבדוק אם יש לך את הדבר
למה?
הזה.
למה? כי מה הוא ראה אצלך שאתה לא הבנת?
יצא שסיפרתי על כל הסימפטומים בבת אחת. על למה אני דוחה דברים, אם אני כזה מוצלח וכזה חכם, אז למה אני לא... למה אני לא מוצא מיות אם אני מבין כל כך מהר? ולמה קשה לי להתארגן? ולמה לוקח לי שעות לסדר את הבית? ולמה אני לא מצליח לקרוא...
למה התפזורת הזו?
כן, ומה שתיארתי עכשיו זה כמו ללכת למישהו שמאבחן, ושיסמן וי על כל הסעיפים, לא על כולם אגב, אבל על הרבה סעיפים רלוונטיים, ואז זה נאמר לי. ולא חשבתי חשבתי שזאת בעיה פסיכולוגית קשה, זאת אומרת, למה אני עצלן בעצם? המון, יש פה המון, כאילו, מחשבה על עצמי בתור עצלן. אז מעבר התעצלתי, לא חשבתי על שום דבר שהוא באמת...
ומתי התברר לך שזה לא רק עצלות?
לא רק עצלות, היי, הייתי בין 27, 28, משהו כזה, שתחלתי את הבירור, כן.
וברגע שתם הבירור ותם האבחון, ואני מניחה שגם קיבלת כדור שמסדר את זה, נהיה יותר קל?
כן, תראי, אני התחלתי עם ריטלין, אגב, ניסיתי זה משהו לפני זה, וזה לא... אגב, המון זמן אתה שואל את עצמך, זה באמת הדבר הזה קיים? כמו שאנשים שאין להם את זה שואלים.
כן, לכולם יש, כולם קצת מתחזרים, כולם קצת לא זוכרים, כולם קצת עצלים,
אבל גם אני שוכח, גם אני שוכח.
לוקח לי זמן להתארגן בבוקר, לכולנו יש.
כן, לכולנו יש גובה, אבל יש כאלה גבוהים ויש כאלה נמוכים.
אז העצימות אצלך הייתה הרבה יותר משמעותית.
הייתה גדולה, כן. והרגע שהבנתי שזה אמיתי זה כשהריטלין התחיל לעבוד. אז פתאום אמרתי, מה? אז יכול להיות שאנשים אחרים חווים את החיים בצורה הרבה יותר קלה.
מה זה עשה מבחינת, אני מניחה, מיקוד?
כן.
מה היה ההבדל? תן לי דוגמה.
זה אפילו ברמה של יותר קל לקום ולעשות משימה. זאת אומרת, אתה צריך לעשות משהו, אז אתה עושה את זה, ולא...
עד שעושה את זה, וגם כשעושה את זה מתבחבש עוד קצת.
כן, ועד שאתה מתארגן. אז זה פשוט משפר המון המון פרמטרים, ופתאום אתה... הרי כל יום הייתי שוכח איזה 4-5 דברים ממש חשובים. ופתאום, לא שכחתי כלום. יצאתי מהבית פשוט בטייק אחד. לא הייתי צריך לחזור 3 פעמים כי שכחתי משהו. וואו, והרגשה היא הרגשה אגב פיזית. יש משהו ב... כאילו זה מרגיש בדם או בשרירים, משהו שם מרגיש פשוט יותר אסוף.
בכימיה.
כן, כן, אתה מרגיש את זה. למרות שזה מוח, אבל זאת התחושה, התחושה בגוף היא... כן,
אני אסוף וממוקד.
כן, 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 כן.
ומרוכז. אבל אני מניחה שרוב האנשים שיודעים על זה, כי סיפרת על זה בטח, שאלו אותך כבר, אז איך זה מסתדר עם כל הידע שאתה, זאת אומרת, עד שהתחלת לקבל רטלין, עם כל הידע שאתה מצליח לשלוף, קודם לאגור, ואחר כך לשלוף בזמן שבו אתה נשאל, זה מסתדר?
קודם כל, היום יותר מתמיד, ככל שעובר הזמן, אני מבין שהדבר...
אולי בזכות זה, אתה כזה.
זה ממש בזכות.
כי אני חושבת שאת הידע המתפזר הזה, שאתה יודע לשלוף, אפשר לדעת רק בגלל שאתה כזה. אני עושה תנועה של קפצון עם היד, שמפה לשם, טק, 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 אוסף את כל המידע.
תראי, אנשים, ומקרים קשים יותר, אנשים שלא הצליחו בלימודים, בין השאר, כי הם הסתכלו על החלון, וראו משהו יותר מעניין, והם שקעו בחלומות, אבל אצלי זה היה משהו אחר, אני כן ניסיתי להתרכז במורה, נגיד. הדרך ש... כשלא התקתי מהלוח, או כשלא... אז דווקא מאוד הייתי ממוקד בחומר. וכשהייתי צריך לעשות משימות אחרות, אז אספתי פרטי מידע. בוא, אני אומר את זה בניתוח של בדיעבד, לא באמת זה. אני צריך לעבוד על משהו, אז עכשיו אני פותח איזשהו ערך באנציקלופדיה על משהו אחר ששמעתי עכשיו ברדיו, או מחפש שירים, או דברים אחרים שלא... אז זה בשלב ליקוט המידע. ומה שעוד יש לאנשים מפרט קשב וריכוז, זה שכשהם... משהו ממש מעניין אותם, אז הם על זה. זה היפרפוקוס נקרא.
אז הם מתעמקים בו.
הם מצליחים גם להגיע לריכוז שאנשים, נגיד רגילים, לא מצליחים לעשות. עכשיו, אחד הדברים המדהימים, ושוב זה איזשהו, וואו, זה כאילו ממש, איך זה קרה לי, המזל הזה. אחת הבעיות זה לייצר מטרות באמת. מעבר ל...
מה, קצרות טווח או ארוכות טווח?
כל דבר.
אוקיי.
Okay. זה משפיע על כל דבר, זאת אומרת, אם... או למשל צריך להגיש, אני זוכר את זה, אני לוקח את זה תמיד לתקופה שלי כסטודנט, לעשות עבודה, נגיד, זה תיק, וכל הזמן להתפזר. אבל פתאום אני מגיע לאיזשהו מקום שאומרים לי, 20 שאלות, 2 דקות, זוז. נו, פשוט מאוד, אני יודע מה אני צריך לעשות. ובכל רגע נתון, אתה פשוט צריך להגיד מי היה ראש הממשלה בזמן זה וזה, או כל פרט מידע אחר. וזה נורא פשוט.
נורא שאני, פשוט.
נורא פשוט, זה או שאני יודע...
לך זה נורא פשוט.
או שאני יודע או שאני לא יודע. עכשיו אני צריך להתמקד בדבר הזה. ושמה, אני ממש... וזה גורם...
בסדר טוב. כן, אז למה אתה לוקח רטלין? אם בסוף הגעת למסקנה, לא שאני לא, אני בעד שתיקח רטלין, אבל אם אתה באופן ספציפי הגעת למסקנה, שיכול להיות שזה לא רק שזה לא הזיק לך, אלא אפילו גרם לך להיות מי שאתה, מאפשר לך להיות מי שאתה, 20 שאלות בשתי דקות, אז אולי טוב שאתה כזה.
אז נפריד, קודם כל מה היום ומה פעם.
אוקיי, אז תתארגן בבוקר יותר איתי.
לא, לא.
אבל...
זה קבענו היום לשעה מסוימת.
אוקיי.
הגעתי על הדקה, אולי איחרתי בדקה.
נכון, איחרת.
היה, בלי הריטלין זה היה פה איזה חצי שעה, סתם אני אומר בהסתברות, כן?
באמת?
לא בכלל, כן, כן, כן. וגם אני חייב להגיד, הריטלין לא פותר את הבעיה, הוא פשוט מחליש את העוצמות של הרעש, אז, ואני מתמודד עם הדבר הזה של הפרט קשב, אני לא מלך המאורגנים, אמר בלשון המתה. אני חווה את הדבר הזה כל הזמן, זאת אומרת, אל תדאגי, זה עוד שם.
זה עוד שם.
זה עוד שם. אני עדיין בורח וכולי וכולי. אבל תראי, זה הילדים שיש לי, זה מה שגורם לי להתמיד. זאת אומרת, יש אנשים שלוקחים, ולפעמים לא לוקחים, והיום לא כזה חשוב, ואני מכיר את ההרגשה, ואני עושה את זה, כי לא, אתה לא רוצה כל הזמן לשים חומרים בגוף. והיום אני לא מרשה לעצמי, כי אבא צריך להיות אבא...
מאורגן יותר?
כן, שהילד רוצה משהו, הוא לא אומר, טוב, רגע, בא לי לקרוא עוד עמוד. אני צריך לקום אם צריך אותי מהר, וכו' וכו'. אז אני היום באמת לא מחמיץ כדורים.
כמה שנים רק כתבת עבור אחרים ולא עבור... כדמות פרונטלית על הבמה?
רגע, סליחה שלא השתמע, אני לא כותב למרדף, כן?
לא, ברור.
אני כותב עכשיו חיי ספר.
כן, כן.
23 שנים?
23 שנים.
כן.
ותמיד רצית להיות
זה שמקדימה?
כן.
לא, אני גם זוכר שהיה לי חלום, אמרתי, אני אהיה בן 70, ואז אני אבוא לאיזושהי תוכנית טלוויזיה, לאיזשהו שעשועון, ואני אגיד, אתם יודעים, פעם הייתה תוכנית שכתב, פעם הייתי כותב להמון המון תוכניות, וזה היה... הטיקט שלי, על זה אני אשחק שם כשאני אוכל לבוא יום אחד להשתתף בשעשוע. זה היה, לא חשבתי על זה, ממש לא. אבל כל הזמן גם כן, עוד דבר שהיה לי כל הזמן, שאמרתי אני, שאני מאוד אוהב שינויים. אבל תכלס, 20 ומשהו שנה עשיתי פחות או יותר אותו דבר. ופתאום נקרתה ההזדמנות הזאת, ואמרתי, מה פתאום שאתה תהיה בפרונט? אמרתי, הנה, בגלל זה. בגלל זה שמה פתאום שאני אהיה בפרונט, אני אנסה את זה, אני אלך על זה.
אז מאיפה האומץ?
מהדבר, פשוט מהרצון הזה לעשות.
כי אם אתה עושה 20 ומשהו שנה דבר מסוים, שהוא בהגדרה מאחורי הקלעים, ופתאום נקראת בדרכך הזדמנות לעבור קדימה ולהיות הפרצוף שלה, אז זה לא מעבר כזה קל.
לא, זה לא קל, וזה...
מה, בגיל 40 ועשית את זה?
תודה על ה... אה, זה מקסימה. כמה? 46.
46.
כן. לא, וזה אפילו מנוגד לאינסטינקט, זאת אומרת, גם בתוך המערכות האלה, אני הייתי אחראי על מיליונים, הייתי דואג שלא יראו אותי, זאת אומרת, זה ממש לצאת מבונקר, לא סתם מזה שלא רואים, זה לא מאחורי הקלעים מאחורה, אגב, לפעמים עם חדר נעול ולפעמים מאבטח, כדי שלא...
יקחו לך את השאלות ויפרסמו, חשו למתמודדים.
בדיוק. אז מה הייתה השאלה? איך...
כן, על המעבר הזה, ומאיפה מגייסים את האומץ?
אחד הדברים שעזרו לי, זה לחשוב ש... תראי, ראיתי מה זה הפורמט הזה באנגליה.
בריטניה? אוקיי.
ואני דמיינתי את עצמי, יושב בבית, רואה מישהו אחר עושה את זה, ופשוט כועס על עצמי כל כך שלא ניסיתי. זה היה מנוע מאוד חזק.
אבל הדגם הבריטי הוא ממש לא אתה.
אבל זה לא מה שחשבתי אז, קודם כל.
חשבת שתוכל להיות כזה?
אני רציתי להיות כזה.
חמור סבר, קשוח?
אני אגיד לך, אני עוד מספר לעצמי שעוד הייתי יכול להיות כזה. זה מצחיק, כי כבר יודעים שזה לא ככה. וזה אפילו הצליח, כי ככה אני שיחקתי אותה באודישנים. למרדף
וזה עבד.
וזה עבד למפיקים וכו' וכו'. רק כשהתחלנו לצלם, הם התחילו להגיד שיכול להיות שזה לא נראה טבעי. זה בעיקר לא מתאים לישראלים. הישראלים לא מכבדים שחצנים בפריים טיים.
נפוחים מידע.
כן, too much. אז אמרו, אולי... וזה גם כנראה היה בכל זאת זיוף. בואי, בינינו. כנראה שזה באמת היה נראה מזויף. אז עשינו משהו אחר קצת. זאת אומרת, זה יותר אני. אני בהתחלה, אגב, אני התכוננתי לתפקיד, אני אף פעם לא שיחקתי או משהו כזה, אבל הרגשתי שאני מכין דמות לתפקיד, ועושה אותה מצוין גם כן. ואז פתאום אמרו לי, לא, תרד מזה. ואז אני אמרתי, אבל אם כל הקליפ, כל השריון, הרי זה בבריטניה זה מישהו...
כל הדמות.
כל הדמות, הרי את הזקן, אני, לא היה לי זקן קודם, את הזקן גידלתי בשביל זה, כדי לא לראות ילד.
אז למה השארת אחרי ששאלת את הדמות?
כי קודם כל...
דמות, אז את הזקן תשאיר, את הדמות תיקח.
זה פחות או יותר ככה היה, זאת אומרת, קודם כל, בגלל שהייתי באודישנים, ובכל זאת עבדתי בטלוויזיה, ואמרתי, אולי מישהו יראה מישהו שמכיר אותי ממקודם, והוא ישר יגיד, אבל הרמן הוא נחמד, הוא לא מתאים לתפקיד. אז אמרתי, אני אשתנה, אני אולי נשכנע אנשים שאני אחר. ואז כשקיבלו אותי, בעצם, האינדיקציה שקיבלו אותי, שאלו אותי, תגיד, מה עם הזקן? אמרתי, מה אתם רוצים לעשות עם זה? אז אמרו, תשאיר, תשאיר. אז אני משאיר עכשיו, אני גם באמת אוהב אותו.
ולמדת לאהוב אותו. גם הקסקט נוסף, יחד עם הדמות?
לא, קודם.
הוא היה עוד קודם.
כן, לא הרבה קודם, אבל כן.
קודם. כלומר, קסקט קודם וזקן שאתה כבר לא תוריד, הוא כבר חלק מהצ'ייסר הישראלי.
כן. חלק מהמיתוג.
והמעבר הזה היה לך מה? כיפי, קל?
כן, קודם כל...
מענג?
מטלטל, אבל קודם כל כיפי. תשמעי, זה יותר מזה, זה מצחיק. עכשיו, המעבר הוא היה כל כך חד, כי זה לא כמו כל אחד, את מכירה, בטלוויזיה, ברדיו, נכון, יש את המתח בין האולפן לבין חדר הבקרה, נכון? לפעמים את האולפן, אתה אומר, הם לא מבינים מה עובר עליי פה. ויש לך אוזנייה, עכשיו לי אין אוזנייה שם. יותר, כמעט אסור, כמעט, מינימום מגע שלי עם אחרים. זאת אומרת שאני שם באיזושהי בדידות. יש לי את עידו, אגב, בעיקר כשאנחנו מצלמים, גם כשאנחנו... כן, כשאנחנו לא מצלמים, הוא לא יכול להגיד לי הרבה דברים, כי זה, כי אמרו... באמת, לנתק...
בכך אתה בעצם מבהיר שלא לוחשים לך באוזנייה.
על הדרך הדהרתי את זה.
לא התשובות, כן, הבנתי.
אבל זה מאוד מתקשר לנקודה הזאת. אני מתוך...
אתה האיש הבודד על הבמה.
האיש המאוד... שאין בודד כמותו, אני חייב להגיד, בכל תעשיית הטלוויזיה והרדיו.
אבל לא, אני לא חושב שצורך לרחם עליך. אני חושב שאתה שואב מזה הנאה עצומה, נכון?
כן.
חרף הבדידות.
לא, אבל בעונה הראשונה זה היה כזה דבר. אני יושב שם לבד, וגם השקט הזה שאני צריך להתרגל אליו, זה עם הפרט קשב, אתה חושב על המון דברים. על מה אני חשבתי? על מה קורה עכשיו? בחדר הבקרה, אני מכיר את הסיטואציה. אנשים שם, וזה, ואיך אני נראה במוניטור.
ומה אומרים עליי?
ומה אומרים עליי? ובעיקר מה אומרים עליי, ואם הם אהבו את זה, ואם הם צחקו, הם לא צחקו, אין שום דבר, יש שקט, אני מתבדח, אני לא יודע. אגב, אני גם בדיעבד לא יודע, אחר כך שאני רואה את עצמי בטלוויזיה, מה שהצחיק היה סתמי.
הייתי מצחיק, הייתי מביך.
כן, לא כן. סתם אמרתי משהו, וזה כן היה מצחיק, כל מיני, באמת חוסר הבנה כזאת. אז זה היה מטלטל שבעתיים, זאת אומרת, איזה מין תחושה, זה שקט כזה. הרגשתי כמו דג באקווריום, זה הדימוי.
אבל למדת לשחות.
כן, אחרי העונה הראשונה הבנתי שמה אני מטריד את עצמי במחשבות האלה, כי כבר ראיתי את עצמי בטלוויזיה.
תקור לקחו אותך לעונה שנייה.
גם, כן, נכון.
טוב, אז עכשיו בוא תעזור לנו להעתיק.
אוקיי.
איך זה עובד בראש שלך? איך אתה זוכר יותר? אתה משנן, יש לך אולי זיכרון צילומי, אתה מתאמן, זה אסוציאציות... זה סיפור שאתה שוזר בו הרבה פריטים, והרצף, הסיפור עוזר לך לזכור. איך אתה עושה את זה?
אז הנה אני שוב מקדם את הפודקאסט משחקי המוח, כי שם אני ממש מנסה לענות על השאלה הזאת, ועל השאלה הזאת אני מנסה לענות בעצם גם לעצמי, מאז שאני צ'ייסר, כי אז פתאום התחילו לשאול אותי את השאלות האלה, ולא ידעתי מה לענות. לשנן אני לא משנן, אני גם לא כמעט שלא עובד בזה. באמת רק בעונה שלישית וערבית, התחלתי להגיד, אוקיי, מה היה באקטואליה? בטח ישאלו. לרשום וכולי וכולי, ובאמת זה, אז, אבל מתוך נפח הידע שלי זה משהו מאוד קטן. ובדיעבד אני יודע מה אני עושה, אז בדיעבד גם מה ההצעה למאזינים, כל דבר שאתה רוצה לזכור טוב, לעשות כמה שיותר הקשרים עם כמה שיותר סוגים של הקשרים, להשתמש בכמה שיותר חושים, וסיפורים זה דבר שעובד טוב.
תן לי דוגמה.
תזרקי נושא, שיהיה לי
להתמקד. שמעון פרס, אמרת פוליטיקה. שמעון פרס,
תראי, כל מה שקשור לפוליטיקה, בעיניי זה באמת סיפור. זה כל הזמן לנסות להבין מאיפה באו ואיך הם היו. שמעון פרס, רגע. בחרת במישהו עם אחלה סיפור, באמת. אז באמת, להבין את כל מה שהיה. תראי, אני קורא, למשל, האירוע הפוליטי הגדול הזכור לי, זה המהפך של 77, הייתי בן 6. ומתישהו הבנתי הדבר הזה שבגין... ומה יהיה, ומהפך, מהפך, ופתאום סדאט הגיע, כי הייתה שם שבנה מאוד הרת גורל, ואז פתאום גיליתי שיש דבר כזה שנקרא חדשות, ועיתונים יומיים, והם כל הזמן מספרים את הסיפור הזה. ואז אתה חי. אז אני מרגיש שכל מי שנמצא מ-77 עד היום, הוא מישהו שאני מלווה אותו בסיפור, כאילו, אני חי את הסיפור שלו.
לא, אבל איך אתה בשמעון פרס, כן. בכותרת שמעון פרס זוכר, מה הוא אמר אז בעצרת... מתי הוא שאל אני לוזר, אני אשאל אותך באיזה שנה זה קרה,
כן, אחרי 96.
אחרי 96 זה לא שנה.
את עכשיו...
לא, אבל איך אתה באמת אוגר את המידע הזה, ושולף אותו ברגע הנכון, ואת אומר אסוציאציות, אז איך?
אז תראי, אני לוזר, דעת מה, דרך התשובה שלי זה בדיוק הסיפור, כי באמת אני לא משנן פרט. זה לא מי אמר אני לוזר, שמעון פרס, תרשמו. לא, זה לא ככה. היו בחירות... זה היה נראה כמו ניצחון מובטח בכיס של מפלגת העבודה ושמעון פרס. והוא הפסיד אחרי שהוא כבר הפסיד הרבה מערכות בחירות קודם לכן. ואז הגיע הרגע שהוא אמר, רגע, אני הפסדתי, אני לוזר. זאת אומרת, להבין את הסיטואציה, את מה שאז היה באמת איזה מיניתוק של בין התדמית שבאמת, אוקיי, כולם אמרו שהוא לוזר והוא לא הרגיש ככה. אז כשאתה מבין את כל הסיטואציה, זה הסיפור.
אבל את זה גם אני יודעת. אבל אני לא יודע לשלוף את זה כמוך ברגע הנכון שישאלו אותי אולי באיזה שנה הוא אמר את זה. אני אזכור שהוא אמר את זה. גם אני אוהבת פוליטיקה. אבל אני לא יודע לשלוף את זה ברגע הנתון בשנייה הזו שבה כולם מסתכלים עליי, כל האולפן, הקונטרול שלא נמצא באוזן שלי, המתמודד מולי. אני לא יודע לשלוף את זה בהכרח באותם תנאים.
את תדעי לשלוף.
לא בטוח, לא באמת.
לא יודע מה להגיד לך, אבל אני יכול להגיד לך, אם לדבר על זה שהוא אקסטרה שקיים, שאת מחפשת והוא קיים, זה באמת ההרגשה שזה ממש חשוב לי לדעת את זה. שבאמת שזה בנפשי, לדעת.
אבל תשב ותלמד את זה, או מה שנאגר, נאגר?
זה בין לבין. זאת אומרת, אני יודע להגיד היום, הרבה מאוד אנשים מסוגי אומרים, זה נדבק אליי, אבל אני לא מאמין, זאת אומרת, אני מאמין להם שזה מה שהם חושבים, אבל אני חושב שאין דבר כזה. אני חושב שאתה הולך ומשנן לעצמך את זה גם בלי לשים לב. הוא אמר, אני לוזר. ראיתי את זה אחר כך בעוד תוכניות, נגיד. סובבתי לעצמי את הסיטואציה בראש. הרבה חשבתי על זה, טרחתי לחשוב על זה. יכול להיות שבן אדם אומר, אוקיי, מצחיק מאוד, הוא אמר, אני לוזר, או עצוב מאוד, הוא אמר, אני לוזר, וממשיך בחייו. אני איכשהו חי את זה כל הזמן. אז זה קיים. והדבר השני זה ש... זה שבמרדף, אני נמצא שם, אני, יאללה, אני אעוף על עצמי עכשיו, זה איזה סוג של המרוץ חיי, כל פעם מחדש. זה מרגיש לי כמו הדבר הכי חשוב. אין, עכשיו, זה לפעמים אני גם רואה את עצמי בבית, ואני אומר לעצמי, בסדר, תרגע, אז שכחת על איזה קליני גן מיילס דייביס. אז מה? אבל אני יודע שבאותו רגע, זה היה נורא והיום, אם שכחתי.
אם שכחת.
כן.
זה מה שאתה חווה כשאתה שוכח?
זה תשמעי, זה כמו, ואני שוב נתלה במתנצל על חוסר הצניות אם אני נתלה בילדות.
אנחנו פה כדי לפייר מוח, אז בבקשה. אין לפה, כן.
לא, אני יוסיאן בולט.
אוקיי.
אם הוא רץ, מה זה לא להגיע מקום ראשון? כל ספורטאי, אני חושב.
אבל זו... אתה תדע לומר לי עכשיו כמה הוא גמר?
בפעם האחרונה מקום שלישי.
לא, מה היה הזמן שלו?
תשמעי, אני לא זוכר כל דבר. אני לא זוכר,
לא זוכר כל דבר.
לא זוכר כל דבר.
אז אם אתה לא זוכר כל דבר, כל אחד יכול להיות הצ'ייסר? לא מבחינת ההופעה הטלוויזיונית, מבחינת היכולת לאגור מידע ולשלוף אותו ברגע נתון ולהשתמש בו, באופן שבו אתה משתמש בו?
אני אנסח מחדש את השאלה שלך. עד כמה זה, נגיד, גנטי, תכונה, כמו שלך יש עיניים כחולות, אם אני לא אשים עדשות, אני לא אהיה כמוך, ועד כמה זה נרכש, כי אפשר לרכוש הרבה מיומנויות. פי המון אחוזים.
ידע בהגדרה הוא דבר נרכש.
נכון.
אבל אתה אומר לי, אני לא עושה פעולה מסוימת בשביל לרכוש אותו.
אני עושה, לא, אני עושה. היא לא מודעת. Okay. רוב הזמן היא לא, היא הייתה לא מודעת. היום אני מאוד מודע, אני לא יכול להגיד שאני לא מודע. אבל אני עושה פעולה, וכולנו עושים פעולות כדי לזכור. הדברים שאנחנו זוכרים, אנחנו זוכרים הרבה מאוד, כי עשינו פעולות בשבילן. ולפעמים זה סתם, עכשיו כשיש לך הפרעת קשב וריכוז, אפרופו מה, איפה זה עוזר? כן, אז אתה חושב על הדברים האלה.
הם ממילא רצים שם.
כן, אז אני משחק עם זה בראש.
אבל יש עוד דבר, וזה לא עניין, לא גנטי ולא נרכש. כלומר, להיות בסיטואציה שבה אתה יודע לשלוף את זה באותו רגע שבו אתה נשאל, ויש לך ממש מעט זמן לענות על זה, אז יכול להיות שאצל אחד זה יתפזר קצת, והוא יצריך עוד 30 שניות שלא ניתנו לו, ויכול להיות שאחד שחשב על משהו שהוא ממש קרוב, או דומה, או הזכיר לו משהו אחר, וצריך להיות מסוגל לשלוף את הדבר הנכון בשנייה הנכונה.
תשמעי, זה גם, יכול להיות שזה קשור גם...
זה גם פסיכולוגי של לחץ, שמנגנון נפשי ש...
מה אני עושה בימי צילום? רק על הפסיכולוגיה. זה מה שאני עושה.
תסביר.
אז אני מרגיש, בעיקר לפני הגמר יש איזה הפסקת פיפי, אם אפשר לחשוף גם חוסדות הפקה ולהגיד פיפי, יש איזושהי הפסקונת, וכשאני חוזר, אני מתחיל את סיבוב הגמר. ואני גיליתי שאני מתחיל את סיבוב הגמר בעצם כשהמתמודדים מולי מתחילים. זאת אומרת, אני חייב להיות דרוך. הרבה מאוד פעמים, כשאני לא יודע ואני לא יודע, אז אני לא יודע, זאת אומרת, הכל בסדר. אבל כשאני טועה או לא זוכר משהו שאני יודע שפעם ידעתי, פה אני, זה העצבים. ואז אתה צריך, חייבת להיות איזושהי דריכות בשביל זה. אז אימנתי את עצמי לא להגיע למצב שבו אני שענן. לפעמים אני
מנומנם.
מנומנם, טיפה, כן. אני מדבר
פחות
על...
פחות דרוך.
כן, אני מדבר על פרומילים של דריכות. על זה אני עובד באמת, וזה ברמות מאוד של רגישות. מתישהו אני זוכר שהייתה איזושהי תקופה שהגזמתי עם זה. פתאום הבנתי איך אני יכול לעלות אל עצמי, אדרנלין בעצם, איך אני יכול להלחיץ את עצמי.
מדי.
ואז אני רואה שזה מדי, ואז פתאום אתה לא יכול להיות באמת בהילוך חמישי כל הזמן. אז ככה כל הזמן...
עכשיו תגיד, מה קורה כשאתה לא יודע תשובה? איך אתה מרגיש? אתה אומר, יאללה, תשובה אחת, נתתי לו, שיהנה.
לא, נתתי לו, זה לא, זה בכלל לא קיים, זה ממש לא קיים. זה תלוי מה. זה תלוי מה, יש...
תלוי מה לא ידעת?
כן, בוודאי. לפעמים יש את השאלה.
תן דוגמה שמשהו שלא ידעת ו...
מה לא ידעתי? מה שלא ידעתי וזה בסדר, יש... יש איזה סיפור שגם סיפרתי אותו הרבה מאוד פעמים, על שאלה ששאלו מגילם את אדוארד במספריים של אדוארד.
טוב, זה כולנו יודעים, כן.
בבקשה. אז שאני אגיד?
גם בצ'רלי והשוקולדו גילן.
נכון.
את הדמות.
יפה, את עושה הקשרים וזה טוב.
כן.
ואני אמרתי, אני יודע את התשובה, לקח לי המון זמן, והתשובה היא ג'וני דאפ. זה הרגיז אותי, למה? כי אני קראתי על הסרט הזה יום קודם, וזה אגב מה שהכשיל אותי. כי קראתי על טים ברטון. ואמרתי, רגע, הסרטים הראשונים של טים ברטון. אני אומר, זה היה, וואו, המספרים של אדוארד, וואו, אולי ישאלו אותי. למחרת שואלים אותי על משהו אחר, ואני לא מצליח לשלוף את השם. בסוף אחרי...
רגע, טים ברטון היה תקוע בראש?
כן.
אבל השם של ג'וני דאפ לא היה בגלל שטים ברטון חסם לו את ה...
חסם, אנחנו מדברים, אגב, אני קצת מאוד מתעניין במוח, לא קצת, ברמון מתעניין במוח, זאת ממש חסימה, זאת הסתרה, זה כאילו מישהו עומד...
מיסוך כזה.
זה אמיתי, זה... טים ברטון נעמד לפני ג'וני דאפ, ואי אפשר לראות את ג'וני דאפ. שודר פרק, אחד הפרקים האחרון ששודרו, אחרי שאני מספר את הסיפור הזה פעמים, שאלו מי ביים את ביטלג'וס. ואני אומר לעצמי, אוי, זה עם השאלה של ג'וני דאפ. ושוב, לוקח לי המון זמן לענות. התשובה היא טים ברטון. ואני כזה, נו, זה
זה. חשבתי שתגיד קיטון, כאשר השחקן היה...
כן, נכון. בבקשה. אז
מה אתה מבאס? שיש לך את זה בראש ולא הצלחת להביא את זה? או שלא ידעת מלכתחילה וזה אולי מוזר, איך לא ידעתי?
לא, את השאלה השנייה היא לא מתידה אותי. לא ידעתי, אז לא ידעתי.
לא ידעתי, אז לא ידעתי.
כן, כן, כן. אפילו זה יכול לקרות עם משהו. מה? ירדו עליי. איך קוראים לה? משהו של הפוקימונים. פוקדור.
פוקדור.
בבקשה, את יודעת. אז לא ידעתי את זה. פשוט לא ראיתי. אני צריך להתבייש שוב.
כשמתמודד או מתמודדת מנצחים אותך, יש בזה משהו מהנה גם?
כן, כי...
אתה מסוגל ליהנות מזה?
תקשיבי, מכיוון שהכל, it's all about me, כשזה מדובר בי, אז אני יכול לנצח ניצחון מפואר ולרדת, ואח, מה נתקעתי שם על טים ברטון? וניצחתי, והכל היה בסדר. באותה מידה, אני חושב שתפקדתי מצוין, והם היו גם מעולים, הם ניצחו. השמחה שלהם אפילו מדבקת יכולה להיות, כן, לגמרי. אז הם לא רלוונטיים, הם רלוונטיים רק בסוף. זאת אומרת, אם הם ניצחו והגיע להם, ואני לא הייתי כזה גרוע, או מה זה לא הייתי גרוע? זה משהו שלא הצבנתי את עצמי, אז אני יכול לשמוח איתם, אבל זה לא יקרה. במהלך התוכנית זה יקרה. זה קורה בכתוביות כבר.
כשזה שוקע טיפה.
כן, 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 ממש. כתוביות כבר בסדר. זה נגמר, עשיתי את שלי. בדרך כלל, אם הם זוכרים, בדרך כלל אני שמח איכשהו.
איך עוברת עליך הקורונה?
זה מורכב, יש הרבה תקופות בתוך הקורונה. התחלנו, הרגשתי שאני מסתגל יפה מאוד, ישר מתאים את הדברים וכו' וכו'. אני חושב שהקושי הגדול עם הילדים, תכלס.
רגע, אבל נגיד המקצוע שלך הוא מקצוע שלא נפגע בקורונה, כי אתה יכול לחוד חידות ולהמציא משחקים גם מהבית. מצד שני, את המפגשים שנהגת לעשות, אתה כבר לא יכול לעשות.
זה נכון, אז קודם כל אני ממש בשורה אחת עם כל מי שנפגע בתחום של האירועי תרבות, כי אני הופעתי הרבה, ואת יודעת, באירועים, בכנסים, אז אני לגמרי שמה...
אז יש פגיעה בכיס.
לגמרי, זאת אומרת, זה...
הרבה?
כן, הרבה מאוד. כן, כן פיתחתי מוצרים מאוד מוצלחים, אגב, יש גם דברים טובים בזום, נהוג...
באמת, מה זה אילץ אותך...
כן.
לפתח, להמציא את עצמך מחדש בזום.
כן, זה נתת הגדרה מפוצצת, אבל אני יכול אפילו לזרום כך.
לא, אבל תן דוגמה.
אני אגיד לך משהו, נגיד, תראי, אז קודם כל אני עושה יותר משחקים, ואנשים מתים על זה, ואנשים צריכים את זה עכשיו.
כאילו מול אנשים בזום?
כן, מול אנשים בזום, משחק שכולם משתתפים. משהו שאגב אפשר גם באירועים פרונטליים, זה פשוט עולה הרבה יותר. דרך הזום אני משתמש באפליקציות חינמיות, וזה נורא כיף, כי כולם משתתפים.
על איזה גילים אנחנו מדברים?
כל גיל.
כל גיל?
כל גיל שיודע לקרוא, כן. מאוד כיף, ולפעמים נורא חסר המפגש עם קהל מצד אחד. מצד שני, גם כשאתה נפגש מול קהל, הוא קהל גדול, מעטים אתה ממש מייצר איתם אינטראקציה אישית. בזום זה אפשרי, אני יכול לבחור...
זה מקל עליך? מהבחינה הזו.
אני מאוד, את יודעת, מאוד שנוי במחלוקת, מאוד אמביוולנטי עם הדבר הזה, אבל יש דברים נהדרים, זאת אומרת, אני עשיתי אירוע, עכשיו זה לא, אוקיי, עכשיו אני נכנס לאוטו, לוקח את הדברים, אורז, נוסע הביתה. לא, אני כמובן עם מכנסיים, כנהוג, כנהוג בז'אנר.
למה לא רואים, אתה יכול, אתה יודע.
לכן אני אומר, כן, כן. אני זוכר לשים מכנסיים קצרים לפעמים, זאת אומרת, למקרה שאני אקום ו... אז כן, ואני מסיים, והנה אני בבית, עם המשפחה.
והנה זו, אני עדיין בבית.
זה משהו וזה, שאני עדיין מתרגש ממנו.
שזה כי, כיף.
מאוד.
מקל מאוד.
מכל מיד, אני לפעמים, בזמן האחרון החלטתי כזה דבר, אם יש אירוע, אני מתקלח 10 דקות לפני. כאילו לבוא רענן, שזה נהדר.
ומבחינת, נגיד, תרומה לעולם החידות, איך תרמה לך הקורונה? נגיד, יש לך את חידות של מה זה COVID-19, מה זה אסימפטומטי, מה זה חיסון העדר, השטחת עקומה?
דברים טובים כמו דברים רעים, כשהם קיצוניים, הם תורמים לעולם החידות. צריך להגיד את זה באיזושהי נימה של ציניות, אבל זאת האמת גם.
אז נוסף לך ז'אנר שלם של חידות קורונה.
בוודאי, בוודאי. דבר ראשון, אני יוצאתי מדור על כתרים, ואחר כך על דברים שהם מבודדים ובדידויות, ובאמת אין סוף.
ולהיות עם הילדים בבית?
תראי, זה...
רגע לפני שאולי אנחנו חוזרים להיות איתם עוד ועוד בבית...
זה בדיוק, שזה, עכשיו, הקושי באמת להבין שזה כנראה, שזה לא, שגם כשאנחנו...
שגם כשנחזור זה לא נחזור לגמרי.
בדיוק, גם כשהמצב ישתפר זה לא לגמרי, הגדול עולה לכתבה. תשמעי, זאת לא החופשה הזאת, זה לא מדובר בזמן איכות. זאת אומרת, כן יש פרצי זמן איכות שאולי באמת אין בשגרה, לצערי הם יחסית מצומצמים לעומת הזמן שבסופו של דבר אני עובד והילדים מול מסכים, וצריך להגיד את זה.
וואו, זה מה זה מרגיע שאמרת את זה עכשיו.
אני פונה לכולם ומבקש תמיכה מאנשים שאצלם זה קורה.
בדמיוני, הילדים של
צ'ייסר,
כן, של מר הרמן, יושבים ופותרים חידות, הוא מקשה עליהם, הם משתכללים, לא, זה כמו אצלך בבית, מתוך 24 שעות, 23 מסכים ועוד שעה בשביל לסת
כן, ואם... כן, 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 בוודאי, וגם, זה גם, התקופה הזאת מתחילה, ואני כבר רואה, וכבר, וגם ראינו את כל האייטמים, מה תעשו בבית? מה נעשה בבית? מה שעושים בבית? אז פה ושם אני אומר, אני לא, אני מצליח
טוב,
להיות.
טוב, תקראו, אוקיי, עכשיו
כן,
קצת...
כן, לא, אני משחק איתם איזה משהו מיוחד, שאולי לפעמים לא יוצא, אני מדובר בזמן מזערי. ואני פונה לכולם, תתמכו בי ותגרמו לי להרגיש טוב על זה, כי אני לא מרגיש טוב עם זה. תשמעי, זה לא טוב. זה לא טוב. אבל בואו, תרגישו בסדר, תרגישו שאתם... אבל
זה באמת מרגיש שזה גם הנורמלי שלך.
כן, לצערי כן.
אני יודעת שאת תהילתך על זה, ואתה חי מזה, מתפרנס מזה, אתה מרצה, ויש לך את ההסקט, את הפודקאסט. למה צריך את זה בעצם? למה צריך את כל הידע הזה? כלומר, אני יכולה היום, תגיד לי מילה, ואני אעשה גוגל באותה שנייה, ואני אמצא את זה. ואחר כך אולי אני גם מיד אשכח את זה, כי הייתי צריכה את זה באותו רגע, ואני לא צריכה את זה יותר. אז למה אני צריכה את כל הידע הזה בראש?
יש הרבה סיבות, וכל מיני רמות לענות על השאלה הזאת. אז קודם כל, כנראה אצלי, אם נתחיל דווקא בפסיכולוגיה הקטנה שלי, אז באמת לא להיות במקום שאני לא מבין, הרגשתי כנראה ממש גרוע עם זה. בעצם אני מרגיש גרוע עם זה גם היום. אני ישר מברר אם אני לא מבין משהו. גיליתי מתישהו שאנחנו... לא, לפני שגיליתי. אני חושב בגיל, אפילו קצת לפני גיל ההתבגרות, אמרתי, אם אני אפגוש מישהי, או לא משנה, או שאני אכנס לאיזושהי חברה, שאני אהיה מסוגל לדבר על מה... לא להרגיש שאני לא... שאני יכול לפתח שיחה, שאני יכול לייצר קשר דרך זה.
אבל כל המידע הזה לא בהכרח עושה אותך יותר עמוק, או אינטלקטואל, או יותר אינטליגנטי.
זה משהו להשתמש בו.
אבל זה שטחי. אבל בסוף אתה אומר, זה המון מידע, הוא לא בהכרח מעיד על משהו הרבה יותר עמוק.
אני לא מנסה להעיד על משהו. אני לא מנסה להיות חכם.
לא, אני שואלת אם זה דבר טוב, לא עליך באופן צדדי. אם זה דבר טוב, כן. כי אני יכולה להגיד לך, אני מוקפת בהמון טכנולוגיה, היא מאוד מאוד מקלה, אני לא צריכה לזכור מספרי טלפון, אני יכולה לחפש כל דבר, לא יודעת איך קוראים לה פה כדור, אני עושה מיד זה, מופיע לי גם פיקצ'ו, וגם צ'רמיליון, וגם פה כדור, וגם אש, וכל הפרטים שאני צריכה לדעת על הפוקימונים.
את לא יכולה לעשות את זה בסתם שיחה? כשאת שומעת שיר, או הולכת להצגה, או הולכת לסרט, ויש איזשהו אזכור למשהו, את לא יודעת אפילו שיש אזכור. וזה אולי הנקודה שכאילו, היא מאוד מאוד חזקה בעיניי, זה הבנתי בגיל... גם יחסית צעיר, שאתה חווה את העולם בצורה הרבה יותר עשירה. בסדר, זה לא לדעת איפה, או איזשהו שם מסוים וללכת לברר אותו, בסדר גמור, בשביל איזשהו תחקיר נקודתי, או בשביל להתכונן איזשהו מבחן, אבל אני חושב שיש משהו שהוא הרבה יותר עמוק, שהוא החיים, שכל מה שאנחנו עושים, כצרכני תרבות, פוליטיקה, סתם, זה משהו שכל הזמן יש לו שימוש, ומאפשר חיים באמת עשירים יותר.
אני צריכה להניח שמאחורי כל דבר שאתה יודע לשלוף, יש משהו יותר עמוק בהכרח, כן. כי הוא זה שבנה לך את ההקשרים ואת האסוציאציות, עד שאמרת אותו?
לא תמיד, אבל כן, תניחי שכן. חד משמעית. אגב, ממש ככה.
שזה בעצם סותר את מה שאמרתי קודם.
נכון. קצת סותר.
אני אתה לא... אתה יכול להמחיש לי?
שוב, תגידי.
תני נושא?
תני, היא ספציפית.
אני יודעת.
לא, אבל אני אגיד לך. כן, כי ככה הגעתי לכל דבר. סתם, אני לוקח, הילד שלי מאוד אוהב את סטטיק ובנאל.
אוקיי.
אז זה התחיל מזה שנאלצתי לשמוע את השירים בבית. אבל מהר מאוד ראיתי, יש שם המון דברים ללמוד מהם. כל מיני, נגיד טודו בום, זה מלא, המון דברים אפשר ללמוד מהשיר. על ברזיל, על
מה, על התקופה, על הסלנג, על מה הולך?
כן, אני גדלתי, באמת גדלתי על כוורת, כן? זאת אומרת, זה הקצת תקליטים בעברית שהיו בבית, זה היה זה. ואז אני זוכר שמתישהו גיליתי מה זה פרייבט, ומתישהו גיליתי מה עושים עם כיסא חשמל, ואז אני אומר, ככה אתה בונה את זה. אז ככה אני גם מנסה להנחיל לילד, אני אומר לו, תשמע, בארץ נהדרת היה להם שיר בחירות כזה. ניפגש לזה בעוד בחירות. אתמול אני אומר, והוא נתפס על השיר הזה, אמרתי לו, תעשה טובה לשנינו, כי זה הציג בעיקר לי, אבל גם רציתי להראות לו. הוא אמר, תברר על איזה שיר זה מבוסס. זה מבוסס על השיר Old Town Road. ראינו את הקליפ. לא, גיגלתי.
אוקיי, לא, ברור שגיגלת.
גיגלתי, אני לא יודעתי את זה, כן. זה היה מוכר איכשהו, כנראה שמעתי.
אז הנה, זו כותרת, הוא גם מגגל, הוא לא יודע הכל לבד. אולי הוא בעיקר מגגל, כי פעם הוא היה פותח אנציקלופדיה עברית מכלל אביב, והיום הוא עושה את זה בטלפון.
ואחרי שאני עושה את זה בטלפון.
כמו כולנו, כאחד האדם.
לגמרי, חייב.
כדי לדעת.
הנה מקרה מצחיק שקרה לי לפני כמה זמן. פגשתי איזה חבר ששני הילדים שלנו היו בגן, וניסינו להיזכר בשם של מישהי, שהייתה גננת, שהייתה סייעת, ולא זכרנו, ואני אומר לעצמי, אי אפשר לגגל את זה, אין לי שום דרך. ואז הרגשתי את מה ש... את זוכרת שפעם הרגשנו שאחרי שבועיים אתה נזכר.
נכון.
הרגשה שכמעט אין דבר...
שאין לך מה לעשות עם זה, אבל אחר כך... אתה יכול גם לחפש בפייסבוק, יש עוד דרכים בהקשרים של ההוא למד איתנו,
תפסתי אותו אחרי, ראיתי אותו אחרי שבוע, אמרתי לו, אתה קראו לה.
אתה פחות סקרן בגלל שאתה מחפש ב...
אני אומר שאין קשר.
שאין קשר.
לא, אין קשר, אני לא רואה את זה. כשאני מחפש דילים לחופשה, אז אל תשאלי אותי מה היה לפני 3 שנים, כי קרה וזהו, אני אזכור איפה הייתי, אבל אני לא אזכור למה זה טוב ומה היו הפרמטרים.
יש תחומים שאתה בהגדרה תמיד תהיה פחות טוב בהם? אולי בגלל שתחפש עליהם פחות, אולי בגלל שהם לא מעניינים אותך, אולי בגלל שמשהו בהם לא מצליח להתסרב.
תראי, אפרופו, אגב, אם שאלת על תוצאות, קשה לי יותר לקדד בכל אופן הרבה תוצאות של ספורט או של כל דבר, או מספרים, או כתובת, זורקים לי שם, זורקים לי את הכתובת. אז אני, אגב, מה שאני עושה, אני אשאר מנסה לקדד. ולפעמים הקידוד קצת מפריע לי. לפעמים, כמעט תמיד אני מגיע ליד. אני אומר, מספר זוגי, 40 וזה, ואז מסתבר שזה היה אחד ליד, או משהו כזה.
או 2 או 4.
כן, זה יהיה או 2 או 4, אני אגיע לה לא נכון. כן.
אם עכשיו אני אחוד לך איזו חידה, אתה תדע... בוא נראה, התכוננתי, בוא, אני לא... אני, כן. מי הם 3 השירים שלא זכו בקדם האירוויזיון?
שייצגו את ישראל.
שהיו אמורים לייצג אם היו זוכים, אבל לא ייצגו. אנחנו יודעים שפקר ליבי שלח לאירוויזיון, נכון?
כן.
מי הם 3 השירים שהתמודדו ולא זכו?
לא ביררתי, לא יודע. לא יודע, לא...
ואם ישאלו אותך בעונה הבאה של המרדות, אתה...
אז יכול להיות שעכשיו אני ארוץ הביתה. או לפני שאני ארוץ הביתה, אני כבר אבדוק. תקשיבי, אבל אולי את עולה פה על עוד משהו.
אבל הנה, אבל זה באוויר, אתה היית אמור לקלוט את זה מהשיח באוויר.
כן, אני אמרתי לעצמי שאני צריך להסתכל, והתכוונתי להיכנס לאתר, וזה...
אני חוזרת לך את שאלת ההמשך של מי כתב את 3 השירים שהיית אמור לדעת בשאלה הראשונה. והם לא דורון מדלי ולא עידן רייכל, בדיוק.
תראי, היום אני עושה את זה, זה מפחיד איך אני עושה את זה. זאת אומרת, אני כרגע קיבלתי החלטה, שהיא אגב יכול להיות ששגויה ויכול להיות שלא, והחלטה של עורך שעשועון שאומר, לא ישאלו אותי. אני עושה את זה כל הזמן. אגב, הבחירות שכל הזמן חוזרות, זה נורא. זאת אומרת, אחרי הבחירות הראשונות היו תוצאות פנטסטיות, מבחינת, אני לא מתכוון מבחינה פוליטית, מבחינת, היה שם 35-35, 8, הייתה שם איזו סימטריה שלא הייתה מעולם בשום תוצאת בחירות בתולדות המדינה. בום. עכשיו, בבחירות השניות כבר אני לא מתאמץ, גם בבחירות האחרונות...
אל תשנן את הפרטים, יכול להיות שנגיע ל4, תלמד אותם.
עזוב. אז אני חוסך, אני חוסך.
קרה ברור, אבל זו גם שיטה נכונה.
כן. אגב, אבל זה, אגב...
מה שאתה מעריך כתפל או מיותר, אתה מייתר.
וזו גם מצא למאזינים, אגב. באמת כל אחד שיבין מה תפל בשבילו.
מה תפל בשבילו.
אגב, למשל פלילים, זה משהו ששוב, אני לא עשיתי את זה מאז שאני צ'ייסר, אבל אני כמעט לא... כמובן שהמקרים המזעזעים ביותר, אני זוכר אותם, אבל אני לא קורא פלילים, אני אומר, למה זה ישמש אותי?
נגמר לנו על זמן.
לא נכון.
כן. אני רוצה לשאול אותך אם אתה חושב שחל פיחות בזיכרון שלך עם השנים.
חל פיחות ביכול.
אתה זוכר פחות?
לא, לא, אני לא אגיד זוכר פחות. גם ברגע שיש לך רשת גדולה בראש, החוכמה זה לקשר לדברים שכבר קיימים. אז רשת גדולה, אז אני מצליח לקשר יחסית דברים. אבל באמת ביכולת, אני צריך לעבוד קשה יותר כדי ללמוד דברים חדשים, כן. כן, המוזיקה של שנות ה-80 שגדלתי בתקופה, גם כשלא הזנתי ולא אהבתי אותה, היא באמת, אני אגיד את מה שאמרתי שאני לא אומר, היא כן נדבקה באיזשהו אופן. זה היה היום, המוזיקה של היום, אני עובד בזה.
בללמוד אותה.
בללמוד.
ומפחיד אותך לחשוב שאולי פעם הראש כבר לא יעבוד כפי שעבד עד כה?
אז אני אומר...
כי אלה הם חייך.
לא, לא, תודה, אני יודע.
קצת מלחיץ.
לא, אבל זה מצחיק. לפעמים אני חווה את התסכול שאני אומר, לפני 10 שנים הייתי יכול להיות צ'ייסר הרבה יותר טוב, זה אולי מגוחך להגיד את זה, אבל זה באמת ככה, כי ככה אני מרגיש, כי אני מרגיש באמת שאני מתאמץ יותר בשביל לעשות את ההישגים האלה. לא, אני לא אהיה טוב כמו היום. בסדר, אבל אני חושב שאני אהיה די טוב, עדיין, מספיק טוב.
איתי ירמן קוראים לך.
נכון, תודה.
איתי, תודה רבה, זכרתי, תודה רבה לך שהייתם איתנו, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו, נודה גם לעורכת אלה יגנה, ולטכנאים יאיר נוימן וראובן מן, ושבת שלום לכם.
שבת שלום.